את הדרך, שיפוצים, דברים, אז... טוב. ראי ורבותיי, בשעה טובה. אנחנו מתחילים ללכות כשרות, היו קוני בקשות כאלה ואחרות, וכבר לא ידעתי איך להכריע, ו... לא יודע, זו הייתה הבקשה האחרונה. אז החלטתי ענייני כשרות, ויכול להיות שאולי באמצע השנה אנחנו נעבור ל... נושאים אחרים, תלוי בלפי הדברים, אולי נעבור דברים של שבת גם, נראה איך שהדברים יסתדרו. לימוד הלכות כשרות יש לו חשיבות מאוד גדולה. יש המון דברים אקטואליים בחיים שלנו, בענייני כשרות, שרוב האנשים לא יודעים בכלל. ואנשים לא יודעים, בוודאי אם הם לא למדו איסור ויתר לרבנות, אבל גם אם למדו, הפער בין הלימודים לדברים המעשים הוא הרבה פעמים מאוד גדול. ולדעת איך לנהל בית, מטבח, גם בצורה נכונה, גם תקלות קצת, גם לדעת קונה דברים בחוץ, קונים מקומות, קונים עופות, קונים בשר, פירות, ירקות, קשוריות, תולעים, להבין את הרעיון של, של כל הדברים האלה, זה דבר שמאוד חשוב, שחשוב לדעת אותו. אנחנו לא נעריך בצורה שהיה אולי ראוי להעריך, אבל אנחנו כן ניתן את היסודות וכל דבר, והיום אנחנו נתחיל עם הקיריים. הקיריים לכאורה דבר פשוט, שמה יש לדבר על הקיריים כל כך הרבה. הקיריים של הגז, אני מדבר שעליהם מניחים את הסירים. יש לנו בקיריים שלושה חלקים. יש לנו את החלק התחתון, נקרא לו המגש, זה למטה למטה, בדרך כלל הוא בצבע לבן. זה החלק התחתון, שעליו מניחים את המבערים. אתם ראיתם פעם קיריים. אז כפת. מעל הקיריים יש מבערים. מעל הקיריים יש מבערים. זה מעל המגש, סליחה, זה מגש. מעל המגש יש מבערים, משם יוצאת האש. מעל הכל יש ברזלים, לפעמים זה ברזלים ארוכים, לפעמים זה רביעיות כאלה. הברזלים האלה קוראים להם?
השכלה? קיריים.
קוראים להם? זה מילה בעברית, רק אנחנו היום כאן שכבר לא משתמשים בכל... הפך להיות, קוראים להם? חצובות. אתם חושבים שחצובה זה קשור לצילום. אז חצובה בהלכה, במקורה, זה הברזלים שעליהם מניחים את הסיר, אלה החצובות. יש עיגול קטן, אני כולל אותו בתוך המבער, כי הוא בוער ממש, האש יוצאת משם, זה נגיד שזה חלק מהמבער. כך, הגז שלנו. באותו גז אנחנו משתמשים גם לבשר וגם לחלב. בדרך כלל, ברוב הבתים, יש מיעוט בתים שיש להם שני קיריים. אבל רוב הבתים, נכון? משתמשים באותם קיריים גם לבשר וגם לחלב. כשאנחנו מגיעים לפסח, מה אנחנו עושים לקיריים? מכשירים אותם, מכשירים, מלבנים. אם לפסח אנחנו מכשירים אותם, איך בכל השנה בשר וחלב משתמשים באותם קיריים? אז זה נכון שלפסח יש חומרות מיוחדות, ומחמירים בפסח בצורה מיוחדת, אז אפשר להבין. אבל אם בפסח אנחנו מחמירים, סימן שיש כאן משהו שקשור לאיסור, לבליעה, שאחרת אנחנו לא היינו מחמירים בכלל, זה לא רק לשטוף. אנחנו מחמירים להבעיר, לחסות או לעשות כל מיני דברים. ודנו רבותינו הפוסקים איך משתמשים באותם קיריים גם לבשר וגם לחלב. אומר המשנה הברורה בתפנון א', חוט הגלת כלים לפסח, יש לתלות לגבי כל השנה שאף אם נשפך כבר נשרף והלך לו, כיוון שבכל שעה היא על האש. אז הוא אומר, כנראה שזה נשרף ברגע שזה נשפח. נשפח משהו בשרי, הוא מיד נשרף. נשפח שם משהו חלבי, מיד נשרף, ולכן אין בעיה, זה לא נהיה, לא חלבי ולא בשרי, הוא כאילו אפילו מכשיר את עצמו. כך אומר המשנה עבורה. הבעיה היא שהטעם הזה לא לגמרי נכון במציאות שלנו. המציאות של המשנה עבורה כנראה שהייתה אש מאוד גדולה, שהייתה שורפת מיד. אבל אצלנו, הרבה פעמים אפשר לראות בצורה פשוטה, בחוש פשוט, שיש שאריות של אוכל על החצובות, על הברזלים האלה שנשארות. אתה מנקה, פעם בכמה ימים מנקים את החצובות, אז רואים עליהם שאריות של שומן, של אוכל, לא דבר שרוף. אפשר לראות עליהם גם דברים שהם לא שרופים. וחוץ מהדבר הזה, האש אצלנו לא מגיעה לכל מקום בצורה שהיא תשרוף. האש תגיע אולי מתחת לסיר ברמה מסוימת. אבל אם אנחנו בישלנו, למשל, מרק עוף, והמרק גלש, אז המרק גולש בצדדים גם, אולי אפילו בעיקר של החצובות, במקום שאליו לא בדיוק מגיעה אש, הברזלים הם חמים, אבל האש לא שורפת שם, האש שורפת מתחת לסיר, אם אתה מתרחק עוד כמה סנטימטר מהמרכז של האש, אין כבר אש. האש לא מגיעה לכל מקום בחצובות, למרות שלמקומות האלה יגיעו לפעמים שאריות של אוכל, ולפעמים נניח סירים רחבים על השאריות האלה. אז הבעיה שיש לנו כאן, שהטעם הזה שהמשנה ברורה אומר, לא לגמרי מתקיים המציאות שלנו. עכשיו, אם יש באמת שאריות של אוכל, למרות שזה בצד החיצוני, עוד מעט נראה את זה, אנחנו יודעים שגם מהצד החיצוני יש בליעה. כלומר, אם יש משהו בשרי שנשפח, והסיר נוגע בו מבחוץ, אפילו שזה חיצוני, והסיר הוא חלבי, זה יכולה להיות בעיה, כי מדובר על דבר חם, רותח, ויכולה להיות גם בליעה מהצד החיצוני, ועוד מעט נדבר על זה.
אז הבעיה שלנו באופן של החצובות הוא בעצם שהסיר יבלוט מבחוץ.
שהסיר יבלוט?
שהסיר יבלוט מבחוץ.
נכון. נכון. עוד מעט נבאר יותר. יש טעם שני.
למה הדבר היה? הרי גם אם הוא גולט המרה, הוא גולט על מס שהסיר לא יוצא.
נכון. הסיר, המרה גולש, אתה צודק.
והסיר על ברקם לא יוצא.
למה? כל הסירים שלך בבית הם באותו גודל? או שיש סירים יותר קטנים ויותר רחבים? יכול להיות שהוא יגלוש במקום מסוים, שעכשיו הסיר אולי לא נוגע בו, אבל זה בדיוק עד הסיר, והסיר הבא הוא טיפה יותר רחב. זה לא רק שיכול להיות, זה כמעט בטוח שיקרה. יש לנו סירים קטנים, סירים גדולים, סירים, זה ממש כמעט בטוח שמציאותית, זאת המציאות, זה גולש, ואז יש עוד שטח מסביב, והסיר הבא יכול לגעת בו. יש סיבה שנייה שאומר המשנה עבורה, זה באמת שתי גדרות הנוגעות זו בזו, אין יוצאת הבליעה מזו לזו, כמבואר ביורדיה, סימן צדיק וצעיף. זיין, חייב. אז אומר המשנה עבורה, יש סיבה שנייה להתיר, שאם שני הדברים יבשים, לא עוברת בליעה מאחד לשני. זאת אומרת, אם יש לי מתכת בשרית, מרק בשרית, צמוד אליה, סיר עם תבשיל חלבי. שתי הקדרות נוגעות זו בזו, אבל הכל יבש. אם הכל יבש, אין מעבר של טעם. אין מעבר של טעם ממתכת למתכת בלי איזה משהו רטוב בפנים. דבר שבאמצא ובוסקים בלשון, אין דופן בולעת מחברתה ולא רוטב. בלי רטיבות לא תהיה בליעה מדופן אחת לשנייה. ואם כך, אם הסיר יבש, ואם החצובה יבשה, אפילו אם החצובה טרפה, זה לא בעיה, הסיר יבש. חצובה יבשה, לא עובר טעם מהחצובה אל הסיר.
אם זה לא נשאר משהו רטוב, או אם היה אוכל לחצובה, אז הוא התאדם.
כן, אבל עכשיו זה יבש. הידים יוצאים למעלה. עכשיו זה יבש. אם עכשיו, אם זה רטוב, זה רטוב, אבל אם עכשיו זה יבש, זה שהיה פעם עדים, זה כבר לא בעיה. אם באמת עכשיו, אני חושב שזה פחות קורה, אבל זה נכון שלפעמים יש מצב שיגלוש אוכל, ואז כבר יש לנו אוכל, לא רק מתכת, על החצובה, ועל זה נשים סיר, ואז יהיה מעבר מאוכל לסיר. כל מה שאני אומר, מתכת למתכת לא בעלת, אבל אם יהיה אוכל באמצע זה יבלע. אם יהיה, הסיר יגלוש, אז תהיה בעיה. אתם יודעים שתמיד נשות ישראל מאוד מקפידות שהסירים לא יגלשו להם. יודעים? זה בגלל זה. כדי לחשוש לעניין בשר וחלב ומהר רצות, אתם חושבים שזה בגלל ניקיון. זה לא מטריד נשות ישראל. מעניין לדעת אם גם אצל גויים זה מטריד אותם שזה גולש. בכל אופן, אז אם זה לא גולש, אין לנו בעיה. הבעיה שלפעמים זה גולש, ואם זה גולש, אז זה כבר, יש אוכל שם. הרבה פעמים זה אפילו רטוב. ואז הדבר הזה לא יעזור לנו. לאור הדברים האלה, כדי להשתמש באותם קיריים, גם לבשר וגם לחלב, אם אדם רע שעכשיו גלש מרק מסיר בשרי, הוא לא ישים באותו מקום סיר חלבי. הוא לא ישים, כי עכשיו גלש, ויש שם שאריות של אוכל, ואם הוא רוצה לשים, הוא ידאג לפחות לנקות, ולדאוג שהמקום יהיה בלי אוכל עכשיו, בלי אוכל בשרי, ורק אז הוא ישים את הסיר חלבי. הוא לא ישים סיר חלבי במקום שהייתה גלישה בשרית. הוא ינקה את הגלישה, ורק אחרי שזה יהיה נקי, הוא ישים שם את הסיר, ולכתחילה גם ישתדל שהסיר יבש, שיהיה לנו עוד דבר לצרף, כמו במקרה שלנו, שהזכרנו עכשיו. יש כאלה שכדי שיהיה להם פחות חששות, אז הם למשל אומרים, אנחנו מבשלים בדרך כלל בשרי. חלבי אנחנו לא מבשלים כל כך עם חלב, מבשלים אולי פרווה בכלי חלבי. אז בואו נאמר, בדרך כלל אנחנו נשים את הבשרי או את הפרווה בשלוש להבות, ואם יש חלבי ממש, נשים אותו בלהבה בצד, הרביעי. אם יקרה שאנחנו נרצה לבשל חלבי בלהבה אחרת, אז אנחנו נבדוק טוב שהכל נקי שם. אבל ככה, כשאדם רוצה בסטנדרט, אז הוא יודע שבדרך כלל אין לו בעיה. הוא יודע, זה בשרי, זה חלבי, פר והוא שם והכל. ואז הוא יודע שאם יש איזה מצב של צורך, אז אין בעיה, הוא יכול לשים גם באחרים, אבל אז הוא בודק, ואז בצורה שגרתית הוא לא צריך לבדוק, הוא בודק רק במקרה שיש לו באמת צורך, אז הוא בודק שזה יבש, בנקי.
מה אם רוצה שגרש על החצובות? האם הם דואגים
מאותו
סיבה, לא?
נכון. אם גלש רוטב על החצובות, אם הוא בשרי או חלבי, אז זה אותו דבר. אז אתה לא תשים באותו מקום סיר בשרי או חלבי עד שתנקה את המקום. היה מקום אולי להחמיר יותר ולא רק לנקות, אלא לחכות 24 שעות. אבל בוא נאמר, נעזוב את זה עכשיו. לפחות לנקות. אתה תדאג לנקות אם הייתה גלישה בשרית או חלבי. בצורה סתמית, אם אתה בא, אתה יכול לשים. בצורה סתמית לא צריך לחשוש לגלישות בשריות חלביות. אם אתה לא יודע, זה נראה בסדר. זה נראה סך הכל פחות או יותר נקי. אבל אם אתה רואה דברים בשרים, חלבים, אז איך התחילה? צריך לשים, לא לשים שם סיר הפוך. כן.
אם באמת אין דופן ברג מחברתה בלא רוטב, אז מדוע יש מקום להחמיר, כמו שאמרת עכשיו בקטנה? למה יש להחמיר
אם נקט תחצובות כבר? אין בעיה, רק הכל יהיה בסדר, כל עוד הסיר לא יגלוש. אם אתה תדאג, כי אז יהיה רוטב. אבל אתה יכול לדאוג שהסיר לא יגלוש, ולכן למשל, יש בעיה יותר קטנה אם אתה עושה חביתה במחוות, או אם אתה עושה משהו בסיר שיכול לגלוש. או במקרה כזה, תשים לב, תעמוד לידו, אתם יודעים שבדיוק באותו רגע שאתה הולך, הוא גולש. הסיר, אז אתה תדאג לא ללכת עכשיו, בדיוק באותו רגע, לדאוג שהוא לא יגלוש אם אתה יודע שמקודם הייתה גלישה אחרת. כלומר, אתה תדאג שיבש ותדאג... תראו, בדיעבד, אני חושב שבהרבה מקרים כאלה אפשר להתיר, כי זה אולי גם נשרף, אולי זה, אבל לכתחילה, כך ראוי לנהל בית. זה לגבי אסירים על החצובות. עכשיו...
למה אין איזה עניין של בטל ברוב?
כי זה לא בטל ברוב. אם יש לך... אתה צריך ביטול ב-60, לא ביטול ברוב.
גם ב-60.
אתה לא יודע, תלוי כמה שפיכה יש, כמה דברים, אתה לא יכול לדעת. בדיעבד, אולי נצרף את זה. בדיעבד, אבל לכתחילה, ודאי שאנחנו לא ניצור מציאות כזאת, ואם יש גלש גם בשר וגם חלב, אז בכלל החצובות אולי הם טרף בכלל. אז אנחנו לא ניצור לכתחילה מציאות כזאת, שנשים על טרף, דבר, אני אגיד, טוב, בדיעבד, אז יש מקום לדון. לכן אני אומר, בדיעבד, אני לא חושש, הכל אצלכם, הבית כשר. לא צריך לדאוג. אני אומר בהנחה שזה בית שומר כשרות, כמו שאני אתאר לעצמי, כן, אל תגידו לי עכשיו. אבל בעיקרון הכל כשר, אפשר להיות רגועים. אבל לכתחילה, כך צריך לנהל בית. יש, כן. אם הוא לא גולש, אין בעיה, אבל אם יש שארית בשרית, אתה לא יכול לשים שם. סיר חלבי, אם אתה רואה ממש משהו בשרי, אם זה כבר, אתה לא רואה שום דבר ולא זה אתה יכול לשים בצורה סמית. אם עכשיו גלש משהו חלבי, אז אל תשים משהו בשרי שם עד שתנקה אותו. אם אתה לא יודע בצורה סתמית, אין בעיה. יש דבר שנוסף שצריך לדעת, וזה מה קורה עם אדם, למשל, מתגן צ'יפס. ונפל לו צ'יפס אחד על התחתית, על המגש. מה הדין? אסור לאכול, כי המגש ודאי טרף. על המגש נשפך גם בשר, גם חלב, והמגש, אין משהו ששרף והכשיר אותו, המגש ודאי טרף. אז ודאי שאסור לאכול, אלא אם כן, המגש נקי, ואתה יודע שב-24 שעות האחרונות לא גלש משהו מהמין ההפוך. אם אתה יודע שלפני יומיים ניקית את המגש, ומאז עשית רק בשרי, ולא עשית חלבי, וכל הגלישות שם בשריות, ונפל צ'יפס, אז כיוון שב-24 שעות האחרונות עשית רק בשרי, ונפל לשם הצ'יפס, אז יהיה בסדר. אבל אם אתה לא יודע, ויש גלישות כאלה ואחרות, אז באמת יכולה להיות בעיה בדבר הזה, ולכן בעיקרון, אם בצורה סתמית, אם אדם לא יודע אם יש צ'יפס כזה, אז הוא זורק אותו. היה פה איזה מישהו שבא אליי פעם בפחד, כי הוא הלך לחבר לאכול, והוא ראה, נפל לו צ'יפס, שם בצלחת הכללית, הוא טיגן שם. אז הוא בא בלחץ, לא רצה לאכול, אמר לו, תשמע, מצד אחד, התחילה אנחנו נוהגים, צריך להשתדל בדברים האלה. אבל גם לא צריך להיכנס לפאניקה בכיוון השני. בוא נאמר שקרה עם צ'יפס אחד כזה, עכשיו אנחנו מדברים על יבש, יבש ויבש, בטל ברוב. אז יש ביטול, אז אין לך בעיה. אומר לי, ואם הרוב נפל, אמרת לו, תשמע, אם אתה חושב שהרוב נפל על המגש בוערים, אני לא הייתי מציע לאכול שם בכל מקרה. אבל זה לא קשור לענייני קשרות. אבל אני אומר, לא צריך להתחיל להיכנס גם לפאניקה, לצד השני, שאדם כבר כל דבר מפחיד לו. צריך להיות נורמנים, אבל אדם, אם נפל צ'יפס על או משהו כזה, על המגש, אם אתה לא יודע, וזה מלוכלך, ואולי בשר, חלב, בתוך 24 שעות, אל תאכל. אם אתה יודע אחרת, שבתוך 24 שעות לא גלש, מאמין ההפוך, אז אתה יכול לאכול. הדבר הבא זה דין של התזה. הדין של התזה הוא דין מאוד מסובך, ואני לא הולך לסבך אתכם כמו שהיה אולי נחמד לסבך אתכם עכשיו. מאוד מסובך ויודע בסימן צדיק ב'. אבל אני רוצה רק לבאר את הכללים העקרוניים. יש לנו שני סירים על האש. יש לנו סיר אחד חלבי שנמצא על האש, ויש סיר בשרי, או נגיד מחבת בשרי. במחבת הבשרי, בוא נאמר, אני מתגן שניצל. יש שם שמן, שהשמן הוא בשרי כמובן, טיגנתי שניצל. ובמהלך הטיגון עפו לי טיפות לכיוון הסיר החלבי. הן יכולות לעוף בשתי צורות. יכול להיות שאלה טיפות ספורטיביות שעפו ככה ממש ככה מלמעלה ונכנסו לסיר, לתוך הסיר. יכול להיות שהן טיפות שפשוט פגעו בסיר מבחוץ. מה יותר טוב?
בחוץ.
אז האינטואיציה של העולם היא שאם זה בחוץ זה בסדר. ואם זה בפנים מתקשרים לרב, הרב, טיפת בשר נפלה לי לתוך סיר חלבי או טיפת... אבל האמת זה הפוך. אם נפלה טיפה מהסיר הבשרי לתוך התבשיל החלבי, אם אתה לא רואה שום דבר, זה בטוח בטל ב-60. טיפה כזאת אין בעיה, יש ביטול ב-60 בטוח. אם זה פגע בחוץ, זה פלונטר גדול. וזה פלונטר גדול כי כמו שנפסק בשולחן ערוך, במקרה כזה יש בליעה, אבל בליעה אולי חלקית, אתה לא יודע כמה נפלא. ויש שני מצבים. עכשיו אני, כל מה שאני אומר לכם עכשיו זה בסוגריים. אפשר לא להקשיב לסוגריים כי זה לא משנה. הסוגריים זה לסבך טיפה, אבל זה לא משנה כי העיקרון הוא להיזהר מהשפרצות. אני רק אומר, בסוגריים, אם הטיפה נגעה כנגד התבשיל, לא, כאן צריך להיות תבשיל חלבי, כן? אם הטיפה נגעה כנגד התבשיל החלבי, כלומר היא פגעה בסיר מבחוץ, אבל באותו גובה יש תבשיל חלבי, זה קצת יותר קל, כי אז הטיפה בטלה ב-60 בתוך התבשיל. אם היא לא פגעה כנגד התבשיל, היא פגעה מלמעלה בתוך הסיר, במקום שהוא לא כנגד התבשיל, זה יותר מסובך. אני עכשיו ממש מסבך לשנייה, אבל זה בסוגריים, אז לא צריך להקשיב. אני רק אומר, זה יותר מסובך, זה נקרא דין חנן. חנן ראשי תיבות, חתיכה נעשית נבלה. יש דברים שכל בחור ישיבה חייב לדעת. לא יכול להיות, זה מושגים, מושגי יסוד. אז יש דברים שגם שזה טוב לבוא לשיעור, רק לדעת שיצאתם דברים בסיסיים. חתיכה נעשית נבלה. אם יש לנו בשר וחלב למשל, שנפגשו ביחד, כל הדבר הזה הפך להיות נבלה. אם יש לי חתיכת בשר וחתיכת חלב, שנפגשו ביחד בחוץ, בחם, כל הדבר הזה הפך להיות נבלה. מה זה משנה? אם כל הדבר הזה נופל לתוך סיר בשרי. אני עכשיו צריך לבדוק ביטול בשישים, לא של החלב, אלא החלב והבשר ביחד, כי הם כבר נאסרו מבחוץ והפכו להיות נבלה, ואז אני צריך לשאר בשישים כנגד שניהם ביחד. אוקיי? עכשיו, לגבי הסיר ופגיעה מבחוץ, דנו לסוגיה בגמרא ודנו ראשונים, ויש ראשונים שחוששים. וכך אנחנו פוסקים בשולחן ערוך, שאולי אם זה פגע בסיר, בוא נאמר שזה דופן הסיר, כן? אני רק מצייר כאילו, בוא נאמר שזה דופן הסיר, וזה פגע בסיר. עכשיו זה אולי פגע בסיר והגיע פי 59 מהטיפה. זה התפשט כאילו, הסיר הוא בשרי, הטיפה החלבית התפשטה פי 59, לא פי 60. אז היא לא בטלה, נכון? היא לא בטלה. אז עכשיו אני צריך לשער לא את הטיפה, אלא את כל ה-59, כי כל זה הוא לא כנגד התבשיל. כל זה הפך להיות נבלה, כל הקטע הזה. עכשיו אם אני אבשל עוד תבשיל, אז אני לא צריך לשער את הטיפה, אלא אני צריך לשער את הטיפה בריבוע. הבנתם? פי 60, כי הכל נעשה נבלה, והדבר הזה בכל אופן הוא מסמך, לא כל כך משנה עכשיו. ושולחן ערוך כותב, תסתכלו במקור ב', ירודי הצדיק ב', היי, טיפת חלב שנפלה על הקדרה אצל האש מבחוץ. אם נפלה כנגד התבשיל, אין צריך את השישים כנגד הטיפה, ואבי כאילו נפלה בתבשיל. אז אם זה פגע כנגד התבשיל זה יותר טוב, כי אז צריך שישים רק כנגד הטיפה, וזה תמיד יהיה בטל בשישים. אם זה פגע לא כנגד התבשיל מלמעלה, אז יותר מסובך, כי אז אולי צריך שישים בריבוע, מה שהסברתי, בגלל דין חתיכה נעשית נבלה, ואז זה יותר מסובך. אומר השח במקור ג', היינו להתיר התבשיל, אבל הקדרה מכל מקום אסורה. אומר השח, בכל מקרה צריך להכשיר את הקדרה, רק הסיר, התבשיל יהיה בסדר. אז אם זה פגע כנגד התבשיל, התבשיל יהיה בסדר. אם זה פגע לא כנגד התבשיל, אתה תוציא את התבשיל מהצד השני של הטיפה. אתם מבינים? זה פגע בצד אחד, את התבשיל תוציאו מהצד השני. בכל מקרה, אומר השח, צריך להכשיר את הסיר. עכשיו, להלכה, לכתחילה, מה שאנחנו לומדים מכאן, שאם אתה מתגן משהו בשרי, הוציאו כל סיר חלבי מעליי. אתם מזיזים סירים חלביים עכשיו. אם אתה מתגן משהו בשרי, הטיפות עפות, קופצות, זה ברור שזה יפגע בסירים בשריים. אל תשים, או תשים רחוק, בלהבה רחוקה, תיזהר שלא יטוז לך שמן בשרי על סירים חלביים. זה הדבר שאנחנו עומדים. בדיעבד אם קרה דבר כזה, אל תאסרו, תתקשרו לרב. למה תתקשרו? כי יש הרבה מקרים להתיר. למשל, פנתה לאיזו אישה אחת שידעה, לא כולם יודעים בכלל, שהטיז, והטיז גם כן על סיר חלבי, אז היא רצה לאסור ותתקשרה לפני זה. אמרת, הסיר החלבי היה חם או קר? היא אומרת, הוא היה קר. אמרת, אם הוא היה קר, בעל חוכמת אדם מקל, כי הוא אומר שעד שהטיפה הגיעה, היא כבר התקררה כבר, אז הוא מקל. אז יש כל מיני סיבות שאפשר להקל וצריך לדון בדברים. אז לגבי דיעבד, לא נורא, צריך להתקשר, לבדוק מה קורה. אבל לכתחילה צריך לזכור בקיריים את הכללים הבאים. כשאדם שם דברים על קיריים, אם הוא שם סיר והייתה גלישה חלבית או בשרית, לא ישים את המין ההפוך עד שינקה את הקיריים. ויש כאלה שבכלל מייחדים, כמו שאמרתי, פינה קבועה לחלב, ואז רק כשצריך הם שמים לב לזה. דבר שני, אם נופל משהו על המגש, צריך לזרוק אותו, אלא אם כן יודעים שב-24 שעות האחרונות לא בושל משהו מהמין השני. דבר שלישי, אם מתגנים משהו במחוות שמשפריץ, שהוא מדבר על בשר, פר וזה זה לא כל כך בעיה. אני מדבר עכשיו על בשר בעיקר, פר ולכתחילה, אבל לא נורא, אבל בעיקר בשר, אז צריך להרחיק סיר מהמין ההפוך שלא יטוז עליו, ואם ניטז צריך להתקשר לרב, כי לפעמים זה מותר ולפעמים זה אסור. אז הקיריים שהיו נראים מאוד תמימים ופשוטים, כאילו שמה אפשר לדבר על קיריים, אז ראינו שיש כל מיני דברים שצריך לשים לב להם. אנחנו בעזרת השם, פעם הבאה נדבר על תנור, שימוש בתנור לבשר ולחלב, ומיקרוגל לבשר וחלב, וכיור ומדיח כלים. אלה הדברים הבאים, לא יודע אם הכל יהיה בשיעור הבא, אבל זאת התוכנית הקרובה, בעזרת השם יתברך.